All right, I think we're broadcasting. All right, here we go.
אז אנחנו בעצם מדברים על משהו שקרה, שקשור לבחירות בארצות הברית.
All right. Good afternoon, good evening, or good morning, everyone, depending on wherever in the world you're joining us from. I'm broadcasting live from David from Twitter headquarters. It's David Sacks here.
מה שקרה סביב הבחירות בארצות הברית זה ש...
When Elon Musk stepped up to purchase Twitter, he paid a lot of money for it.
טוויטר הפסיקו לשלם לרדיס.
And I'm sure because he's a good businessman, Elon, I'm sure you'll end up making money off it. But bottom line is, you had to put your money where your mouth is.
זה משהו שאילן מאסק, הבעלים והמנכ״ל עד לאחרונה, החליט שהוא עושה. הוא לא משלם, אז הוא לא משלם לרדיס, והוא לא משלם על סחירות, והוא לא משלם כל מיני דברים, ובודק איך אפשר להפעיל לחץ. סקואטר כזה של כל מיני שירותים.
So it's safe to say we wouldn't be making history without the man sitting next to me, Elon Musk.
הם לא סתם משתמשו ברדיס, שרבים משתמשים ברדיס בקומיוניטי אדישן, הם יכולים להוריד את זה, זה אופן סורס, ולהתקין על הסביבות שלהם.
His decision to purchase this platform last year might have surprised many, but not those of us who've known and worked with Elon for nearly a quarter century.
His commitment to freedom and his willingness to put his money where his mouth is upset the narrative control imposed on us by our government.
אלא הוא הגדיל לעשות והשתמש בשירות האנטרפרייז, הענן של רדיס, שכן דורש תשלום.
Elon is sitting next to me, and we want to welcome you to this historic Twitter Spaces event, and more broadly, a first in the history of social media. Tonight I'm pleased to introduce two individuals who've done more to loosen the
grip. והחליט להפסיק לשלם.
Anyway, thanks everyone for joining. We're incredibly excited to announce
אז באמצע לייב סטרים גדול
to have Governor DeSantis on with us for this historic announcement.
ההכרזה של האיש מפלורידה, רון דסנטיס, על מועמדותו למועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות.
כנראה מישהו
Governor DeSantis
הוריד את השלטר.
Are you there? Can you hear us? I think you broke.
I'm right, here.
I know. I think you broke the internet there. We had over 500,000 people in one Twitter space.
אז אתה רואה, לטראמפ זה לא היה קורה, טראמפ פשוט יצר רשת חברתית משלו.
עם בלאקג'ק.
או של הרוסים יכול להיות, כן.
אני חושב שזה מאוד יפה שהרגע ההיסטורי הזה, שפעם ראשונה שמועמד, מכריז על מועמדותו, אתה יודע, לא בכלי תקשורת מסורתי, ולא בהודעה משלו, אלא בשיחה בספייס בטוויטר.
Well, I am running for president of the United States to lead our great American comeback.
הוא גם הרגע ההיסטורי שבו הודעה כזאת נקטעה בגלל שמישהו לא שילם לספק שלו.
Well, there's 382,000 people in the room. All right, great. So let's see.
It's like they just keep crashing, huh?
Yeah, I think we've got just a massive number of people online, so it's servers are straining somewhat.
מאוד יפה ומאוד מאפיין גם את טוויטר וגם את מה שנהיה מהמפלגה הרפובליקנית, אבל אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה היום.
Twitter was indeed expensive, but free speech is priceless.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפיין, עם נועם רייש ואידוק.
סייבר סייבר אידוק.
סייבר סייבר נועם רייש.
ואנחנו כן מדברים על צ'אט ג'י-פי-טי, והיום יש לנו עורך.
שלום וסייבר סייבר, לחיים קירשן.
סייבר סייבר.
כולם מדברים על צ'אט ג'י-פי-טי, ואיך זה דבר נהדר וטוב, אבל איכשהו רדיס השתרבב לדיון הזה בצורה שהיא גם טובה וגם פחות טובה. מה לך ולזה?
תלוי שיש מסתכלים על זה, כאילו אני לא חושב שיש פרסומות שלא טובות, נכון? אני זוכר שהפעם הראשונה שהייתי באיזה חברה סייברי כזה ב-2010, עבדתי על איזה מוצר VPN, ותשמע, היה לנו בג ממש רציני, שדברים יצרו בקליר טקסט כזה, זה היה על CNN בארצות הברית, ויודע מה, מיד היום אחרי זה, המחירות שלנו היו פי 10 מהיום לפני זה.
אני חושב שהבנתי את המודל העסקי של טראמפ עכשיו.
היי חיים, אולי תציג את עצמך.
קוראים לי חיים קירשן, אני עשיתי עלייה לארץ לפני 3 שנים כמעט, אני ראש צוות בקליינטן אקוסיסטמס בחברה כאן, שכולם מכירים כמו רדיס.
מה רדיס עושים?
אז רדיס זה open source real-time database. רוב אנשים משתמשים בו כמו קאש, או חושבים עליו כמו קאש, אבל האמת זה גם קאש. אם אתה צריך משהו on-prem שממש ממש מהיר, כמו like, ממש real-time אמיתי, תוכל, וגם יש לנו את השרת שלנו בענן, אז יכולים כאילו להשתמש ברדיס בכל מקום, גם open source היום, ואני השתמשתי מרדיס מ-2009, והגעתי לחברה כאילו כשהגעתי כאן בארץ, לארץ.
לטובת מאזיננו שפחות מגיעים מעולמות הפיתוח, יכול לספר שרדיס זה אחד הדאטאבייסים הטובים והמהירים שיש, זה בעצם איזשהו סוג של דאטאבייס שיושב לך בזיכרון, ולא דורש גישה לדיסק, ולא דורש גישה לשום דבר, והוא עובד מאוד מאוד מהר, כמו שחיים אמר, בהרבה מקרים משתמשים בו לקש, אבל אצלנו למשל, אנחנו משתמשים בו להרבה יותר מזה.
מה אתה עושה בחברה?
אני ראש צוות של Clients and Ecosystems, אז אנחנו כותבים את הקליינטים שאנשים משתמשים בהם, כדי להתחבר לרדיס, לשלוח פקודות, לשמור את הדאטה שלהם, ולהתעסק עם המוצר.
אבל לא בשביל זה הזמנו אותך, חיים.
כן, זה לא פרסומת פה.
בסדר.
איך רדיס, שהוא מוצר קוד פתוח בחלקו, עזר לפתור בעיות של אנשים אחרים?
תשמע, זה סיפור מעניין. OpenAI,
חברה שמאחורי ChatGPT ועוד,
שמרו את, קצת מהדאטה שלהם, כאילו הכותרות של הצ'אטס ברדיס. כשהשתמשת ב-ChatGPT, כן? אתה הולך לאתר, אתה כותב איזו שאלה, בקשה, יש לך כותרת. אז הדבר שיודעים שקרה, זה שלפעמים קיבלת את הכותרת אולי של איזה שיחה של מישהו אחרת.
אז בעצם יכולת לגשת עקרונית למידע שלא שייך לך.
נכון.
מעניין.
קודם כל בעיית פרטיות והבטחת מידע.
נכון, בעיית פרטיות והבטחת מידע. נאו, ברמה זה רק ברמה של הכותרת, אבל אם אתה חושב על הפרטיות, כמו שאמרת...
כן, כותרת יכולה לגלות הרבה דברים, זה לא מטה דאטה, זה כבר דאטה.
זה כבר דאטה, סוד זה סוד, נכון? אז זה הקטע. הם חושבים אולי היו איזה בעיות עם גם כאילו את הארבע המספרים בסוף האשראי של אנשים, אז הם התקשרו לאנשים כאילו להגיד, תשמע, בוא לעדכן או זה, רק תוך כדי, אבל אין להם evidence, תלמד לי את המילה חבר.
ראיות, אין להם ראיות.
ראיות, תודה, חבל על העברית שלי, וואו, על הפנים. אז כאילו, אין להם את הראיות שזה באמת קרה, אז אמרו, סבבה, בוא להיות כאילו, בדיוק אותו דבר שאנחנו עושים, בוא להיות יותר טובים, בוא לחפור יותר, וממש לעזור ללוקחות שלנו.
סייבר, סייבר.
בוא נתחיל ממש כמו סיפור מתח.
רגע, אני אוסיף מוזיקה דרמטית.
ברקע היה נועה קירל, היא משנה למישהו.
אנחנו נצטרך להפסיק את הרעיון עכשיו.
בעיקר בגלל שאין לנו זכויות לשים שם של נועה קירל.
יכול להגיד.
אבל אפשר לשמוע שופן.
תמיד טוב. מתחיל את הבוקר כאילו עם יו-יו, אז אני זורם.
אתה לתומך יושב במשרד, מנשנש בורקס ולפתע.
סבבה, רוצה להגיד שהייתי במשרד, האמת הייתי במטבח שלי, וקראתי מייל ואמרתי, וואי, מה
שאני... במקום להיות במשרד ולאכול בורקס, הוא היה במטבח וקרא אימייל, אני מבין.
תשמע, הייתי במטבח והכנתי קפה, כאילו, יש דלק למכוניות, יש קפה למטחנתים.
למה אצל היהודים, העם החליט קפה עלי.
קיבלתי את המייל הזה, נגיד, אולי ב5 בצהריים, משהו כזה, שחוץ לפני זה, אבל שזה הגיע אליי, וקראתי את זה ואמרתי לעצמי, like, וואו, מה שמגיע כרגע. ואגיד את האמת, תשמע, אני בן 43, אז זה לא הפעם הראשונה שאני רואה את זה. כמו שאומרים באנגלית, זה לא my, it's not my first rodeo. אז עליתי למשרד שלי למעלה, ו, you know, עניתי לו בחזרה, אמרתי לבן אדם, תשמע, סבבה, שלחתי לי כאילו מספר טלפון, אתה היית מוכן להיפגש, והם ב-PST.
PST זה השעון של החוף המערבי בארצות הברית.
כן, זה בקליפורניה וזה.
מה הייתה השעה אצלך?
רוצה להגיד שזה 5 אצלנו.
5 בערב?
כן, משהו
כזה. ואצלם זה היה 8 בבוקר?
לא, אולי 3. אני לא כל כך טוב עם קווי זמן.
גם אני לא, אנחנו נבדוק את זה.
Well, no wonder you're late. בוא נגיד 6, משהו כזה. אבל זה כאילו, מתי שהמייל הגיע אליי? אז מישהו שלח את זה בערב שלהם. אז שלחתי מייל בחזרה, אמרתי, יאללה, אולי יש אפשרות לקפוץ בזום, והייתי ממש חברתי כזה. כשבן אדם מגיע אצלך, ואומר, חושבים שיש לנו בג, אבל הם כאילו ממש מגיעים עם כבוד, הקטע הזה לא להגיד שיש בג, אין בג כזה, זה בדיוק איך שבונים את הקשר עם הבן אדם. זה מה שחשוב ביותר, לפני לפתור את הבג ואת השוק והכל, אם יכולים לבנות את הקשר הזאת, האמת, יכולים לעבוד איתם, יכולים להוציא גרסה, מישהו יבדוק את זה, לפני שממש נצא את זה לשוק, שזה סבבה, נכון? יכול לפתור בעיית סקיוריטי, לעבוד עם החברה שמרגיש שיש את הבאג, הם גם מוכנים לברר את זה, וזה כוח גדולה, והכל יוצא מפני הקשר עם הבן אדם.
הבאג הספציפי הזה, מה בעצם קרה שגרם להם כל כך לדאוג?
א', הם, בתוך הקליינט שלנו, יש כמה דרכים להתחבר לרדס. הדוגמה הכי קלאסית, אתה יכול להתחבר סינכרוני, אתה שולח פקודה, מקבל תוצאה. או אתה יכול לעבוד אסינכרוני. מה זאת אומרת? אתה שולח כאילו את הבקשה שלך, זה עולה לאיזה קיו, מקווים ש... תשמע, נוריד דברים מהקיו, ואסינכרוני תקבל את התשובות. אז אתה יכול להוסיף כמה דברים, לקבל כמה דברים ככה. הם גם השתמשו במשהו שקוראים לו פייפליין, שזאת אומרת שזה ממש כוח ספציפי של רדס, שאתה שם כמה פקודות ביחד, שלח אותם בבת אחת, כאילו שאתה לא משלם את המחיר של השרת. אז מה קרה מהצד של ChatGPT? Well, היה, בוא לקרוא לו, like, off by one error, קלאסי כזה. נכון, שלחו את הבקשה, מהצד של פייפון נהרג את ה-thread האסינכרוני הזה, אבל בתוך הקיו הזה, התוצאות לא היו נקיות, אז קבלו בחזרה את התוצאה של הבקשה שכבר נהרג.
בלי להיכנס עכשיו ליותר מדי כללות בטכנית, איך פתרתם את זה?
אז איך שפתרנו, אנחנו חיפשנו את המקומות שזה יכול לקרוא בקוד, ספציפי הקריאה הזאתי, ומה שהיה קשה זה שמפני שזה ממש real time, נכון? Like, אנחנו לא מדברים על מוצרים ישנים כזה, שאתה מבקש משהו real time, וסבבה, תקבל בשנייה.
וואי, וואי, אתה מזכיר לי שהייתי בתחילת ימי באינטרנט בסוף שנות ה-90, בחדרי צ'אט היית כותב את התשובה שלך, עושה enter, ואם היית רוצה לראות מה שאחרים כתבו, היית לעשות refresh.
בדיוק, נכון.
העמודים לא היו דינמיים.
נכון, לא היו streams, לא היו הדברים האלה. אז אנחנו כאילו חיפשנו את המקומות האלו, ואז בנינו פרוקסי כזה. נכון שאני שולח את הבקשה, מה זה עושה? זה כאילו, זה עושה injection של זמן בתוך הנטוורק. כדי שאני יכול ממש לברר שאוקיי, קיבלנו את התוצאה הלא נכונה, ואז לעבוד תוך כדי שאנחנו לא נקבל את התוצאה הזאת.
זאת אומרת שאתה בעצם מוודא את התשובה לפני שאתה שולח אותה.
כן, ואנחנו, לא יודע כמה שהקהילה שלכם מכירים, כאילו unit testing, אבל נגיד שאנחנו ממש ברמה גבוהה של טסטים, זה אחד מהדברים שבוא להגיד שאני אנפול על החרף, follow my sword, כמו שאומרים באנגלית. אנחנו בכוונה כתבנו טסט לזה, ויותר מהעבודה היה לכתוב את הטסט, כאילו שיכלנו להיות 100% פתוחים שזה לא קורה. זה לא להיות כאילו 99%. תשמע, קיבלנו את זה, אז בוא להיות 100%.
סייבר, סייבר.
OpenAI, הם לקוחות של רדיס?
לא, הם משתמשים ברדיס אופן סורס. יש להם רדיס איפה שיש להם, נדמה לי בקוברנטיס, אם אני זוכר, כי דיברנו על זה, ולא נותנים לנו גרוש.
זה מעניין, זה אומר שיש לך תקלה בתוכנה שאתה כחברה מתחזק, אבל היא קוד פתוח וכל אחד יכול לתחזק עותק משלו, וכשמישהו נתקל בתקלה, הוא מגיע לחברה ואומר, יש לכם תקלה, בואו תתקנו את זה. הוא יכול גם באותה מידה לפנות למי שעשה לו את ההטמעה או את הניהול של זה, או שהוא מנהל את זה בעצמו, ולא היה מדבר איתכם, ולא היה מודיע לכם, והיה מטפל בבעיה שלו ופותר אותה, והבעיה הייתה נשארת בקוד
הקהילתי, הפומבי.
כן.
לא, אתה צודק, וזה גם מעניין, כי אם אתה חושב על העניין של Enterprise Software, תשמע, למה לקנות Redis ודברים כאלו? אנחנו רוצים לקבל שירות, ורוצים לקבל SLAs, וזה כל כך הגיוני. מי שמשתמש באופן סורס, תשמע, לא מקבלים SLAs, אבל זה לא אומר שהם לא קהילה ממש חשובה.
SLA זה Service Level...
Service Level Agreement.
Agreement.
אני צריך להגיד את האגרימנט הזה ישראלי באנגלית, כי אני לא יכול.
SLA אומר, כספק תוכנה, אני מחויב זמינות מסוימת,
בדיוק
וכל
זה,
התנאים של נכון. מה, אם זה נופל, כמה זמן עד שאני מטפל, עד שאני מרים את זה בחזרה, כמה זמן זה זמין באופן כללי.
בדיוק, רוב הזמן אנחנו רואים שמישהו שקונה Service Level Agreement, האמת, רוב החברות כאילו הם בודקים את הזמן עד ההודעה הראשונה ששולחים בחזרה, אז נגיד ששלחת מייל או טיקט או whatever, קיבלת בחזרה הודעה, לא כאילו, שלום, קיבלנו את הטיקט כל הכבוד, אלא שבן אדם ממש מסתכל על הטיקט שלך תוך 48 שעות, משהו כזה. אנחנו מדברים על open source, נכון? NSLA, סבבה, תפתח בג ברפו, נגיע, זה לא רע. אבל כאן הם ממש עשו מה שקוראים לו ב-Security Responsible Disclosure, נכון? הם שלחו מייל לנו, דיברנו איתם, עבדנו איתם, ואז כאילו עבדנו על הפתרון ביחד, זה היה open source, האמת היה קטע באמצע ששלחו PR ולא היינו מוכן לזה, למי שלא יודע, אתה יכול לבקש מגיט-האב למחוק את ה-pull request, ה-PR הזה, זה לא כל כך רשום, אבל אתה יכול לחפור פה ושם ולחוץ באיזה כפתור, ובחצי שעה ימחקו את זה. שזה גם חשוב, כי בוא להגיד שזה ממש פריצה, זה לא היה כאילו במוצר שלנו, אבל אם זה פריצה גדולה במערכת הפעלה או משהו, תשמע, אנחנו לא רוצים שזה יגיע לשוק לפני שיגיע את התיקון.
אז הם דיווחו בגיט-האב על התקלה?
אנחנו דיווחו על התקלה.
ואז משכו את זה כדי שזה לא יהיה פומבי?
נכון, אבל גם כאילו דיברנו, ממש דיברנו על זום, וניסיתי להבין מה ה-use case שלהם, כי זה דבר אחד שאתה מקבל בג, נגיד פריצה כזאת אפילו, ואומר לעצמך, סבבה, אנחנו יודעים שזה באמת כאן, נכון? דיברנו על א', זה א'. חבר'ה, לפעמים מדברים על א', וזה ג', זה ד', נכון? לא יודעים. וזה בדיוק היה הקטע כאן, שעבדנו איתם, תיקנו את זה, הוצאינו גרסה, ואז המשכנו לחפור ולהגיד, אוקיי, סבבה, הבאנו לי תבלינים, אבל אני לא בטוח שיש לי מרק כאן. אז המשכנו לחפור ולהגיד, אוקיי, זה נמצא בעוד כמה מקומות, מפני איך שהקוד הסינכרוני של פייתון עובד, ואיך שאנחנו משפיעים עליו עם הקליינט שלנו, אבל זה בדיוק הכוח של אופן סורס, זה מה שאופן סורס מביא ככוח, וגם לחברה שלנו, שיש פני אדם ש you know, מצאו את הבאג, וכל הקהילה מרוויחים מפני זה. זה מגניב, זה בדיוק הקטע שאני אוהב אופן סורס.
זה הקטע שכולנו אוהבים אופן סורס.
סבבה.
סייבר.
אתה לא יום ולא יומיים בתעשייה הזאת. כמה חריג זה שמישהו בא אליך עם באג במוצר קוד פתוח, שלכאורה אין לך שום SLA שאתה צריך לשמור לגביו.
אתה לא חייב לו שום דבר.
ואתה עוזב הכל. מפסיק לשמוע נועה קיריל, והולך לטפל בסיפור הזה.
ועושה רונדלים.
רונדלים. רונדלים.
שזה לא נועה קיריל.
אוקיי, בוא נגיד את האמת. תשמע, זה, בשבילי, מבני הגיל שלי וההיסטוריה שלי, זה לא היה
חכם. מדבר על עצמו כאילו הוא נורא נורא זקן.
אני נורא זקן.
אנחנו בגיל הזה, נכון? אנחנו זקנים.
אנחנו אפילו יותר בגוגל.
כולל כאילו השיער האפור שיש לי עכשיו, כולכם? אוי לא.
תראה את זה למיקרופון.
יאללה, מיקרופון. לא, אז תשמע, זה קצת חריג, האמת, אבל אתה גם צריך לנשום, נכון? בקנדה, לפני שעשיתי עלייה, היה לי חברה סייבר כזה. בנינו אותו ל-30 אנשים, מכרנו, התעסקנו בפריצות, זה כאילו, זה כבר משהו מוכר בשבילי. אז כשזה קרה לרדס, או ברדס, בוא נגיד, בסדר, עובדים על העניין, אבל מי שחדש לעניינים או העולם הזאת, הם קופצים כאילו על הרימון. הם לא מבינים שמה שיותר חשוב, אחי, זה לא להתחיל, זה לנשום. אז האמת, הלכתי למעלה וחפרתי, אבל גם לקחתי את הגיטרה שלי קצת, וניגנתי קצת, ואגיד שלא שמעתי לנועה קיריל, הפכתי למה העניין שלנו, צ'ייקובסקי, עמים
רונדלים.
רונדלים, תודה, רונדלים. אז שמעתי ל-X, ונשמתי, והתחלתי לעבוד, ואגיד לך את הבט, אפילו שתשמע, זה 7-8 בערב ואני עובד, לקחתי את ה-15 דקות החשובות האלה, כאילו לראות את הילדים שלי ולהגיד להם לילה טוב, ולתת חיבוקים ונשיקות, ולשמוע את הצרות של בית ספר, כי תכלס זה החיים, ואז אתה ממשיך עם החיים של העבודה. זה בלנס. שאין לי, בוא להגיד את האמת, כבן אדם, אני לא טוב בזה.
אני חושב שלאף אחד מאיתנו אין באמת בלנס טוב.
סבבה. מרגיש יותר טוב על עצמי, תודה.
שמחתי לעזור. אבל באמת, זה ממש לא מובן מאליו שאתה שכיר בחברה מסחרית, מקבל בקשה לא מלקוח של החברה, ואתה מבלה את הלילה שלך בלפתור את הבעיה הזאת, שבאמת, כמו שאתה אומר, זה בעיה מאוד מאוד נישתית. זאת אומרת, זה לא בעיה שהיא משפיעה עכשיו על כל הלקוחות שלכם ב-100% מהמקרים. איפה מתקבלת ההחלטה הזאת, מי החליט שאתה לא תישן בלילה?
אני מחליט, תשמע, זה, א', זה הקומיטמנט שלי, נכון? זה העבודה שלי, אני לוקח את זה ממש רציני, א', בית, you know, לא דיברנו על חלק השני של הסיפור, שבסדר, עבדנו על זה והמשכנו, אבל אתה זוכר שמרנו שחפרנו, נכון? אז לקחתי את זה למצב ממש טוב, לעבוד עם אחד מהג'יוניוריסטים שלנו, כי ג'יוניורים רוב הזמן הם לא יכולים לראות דברים כאלו, זה לא מגיע אליהם. אז כשהגעתי למשרד, כאילו נגיד שזה היה ביום שני או משהו, לא יודע מה, עבדתי איתה כאילו להכניס אותה למצב, להכניס אותה לסיפור, לתת לה את האפשרות גם להגדיל את הקריירה שלה ככה. כי זה לא רק שמתקנים את הבאג, בסדר, אבל זה לא סיבה שאני כאילו קם בבוקר. אני קם בבוקר כאילו לבנות את העתיד שאני רוצה לראות, ולעזור לאנשים להתקדם עם הקריירות שלהם, לעזור למדינה שלנו לבנות את העתיד שיהיה, לא יודע מה זה יהיה, whatever, זה בדיוק הסיבה שאני קם בבוקר. אז הבאג הזאת היא, תיקנו אותו, עזרנו ללקוחות, אבל זה ממש היה פוש טוב, כאילו, לדחוף את העתיד שאני רוצה לראות.
סחטן, סחטן.
סייבר, סייבר.
מעניין אותי בכל זאת היחסים המסחריים, זאת אומרת, כשהם פונים אליכם ומודיעים לכם על התיקון הזה, אתם משקיעים בזה זמן, אתם משקיעים בזה עבודה, הם באיזשהו אופן משלמים על זה, הם הופכים אחר כך להיות לקוחות שלכם.
אגיד את האמת, מצד של הביזנס אני לא יכול לדעת, אבל איך שאני מסתכל על זה פילוסופי, א', זה מראה לחברות כמו OpenAI שיש משהו כאן, נכון? אז יכול להיות שמחר יהיו, יכול להיות שכבר הם הלקוח שלנו, אין לי מושג, אבל יכול להיות שגם מחר, כי הם רואים שוואו, like, עבדנו איתם, וזה לא רק שזה open source, הם סופר רצינים, נכון? הם היו על זה, כאילו. אז זה מראה גם להם, מראה לאחרים שיכולים לא רק לעבוד עם Redis, אבל לסמוך על Redis, וזה גדול. כאילו באנגלית קוראים לזה halo effect, נכון? כל הקהילה יכולים לראות שתשמע, like, אתה מקבל משהו שאתה קונה, ממש מקבלים שירות, קטע שהם עבדו איתנו ואנחנו עובדים איך שצריכים ברמת הסקיוריטי כזה עם responsible disclosures ו-CVEs והכל, אבל מהצד של הקהילה, מישהו יכול להסתכל על החברה ולהגיד, וואו, like, השירות שאני יכול לקבל זה ברמה כל כך גבוהה.
איך באמת עושים כסף מ-open source?
אז אנחנו עושים את זה מכמה צדדים. א', אתה יכול לקנות Redis Enterprise. בוא להגיד שאתה עובד בשירות המדינה לדוגמה, ואתה רוצה את הרדיס שלך, אבל זה צריך להיות on-prem, נכון? אתה לא יכול להשתמש בענן. אז אנחנו מוכרים לכם רדיס, כולל שירות וכמה כלים אנטרפרייזים, וזה on-prem, זה אצלך, במשרד שלך, בשרת שלך.
אבל זה אני גם יכול לעשות בהתקנה של ה-Community Edition, זאת אומרת, ללכת לגיטאב, להוריד את הגרסה החופשית, ולהתקין אותה אצלי במשרד, ואף אחד לא ידע.
אתה צודק, אבל יש הבדל כאילו בפרוטוקול של רדיס בעצמו, איך שהקלאסטר עובד. אז בה-Enterprise Edition יש פרוקסי אחד כזה, ששולח את השילטות או את הבקשות לכל הנודים, כל השארדים שיושבים בתוך הקלאסטר. באופן סורס יש פרוטוקול שקוראים לו OSS קלאסטר, וזה לא ממש אותו דבר. האמת, אני צריך להגיד שאפילו אם אני לא עובד ברדיס, הפרוקסי כל כך יותר טובה. ובית, אתה גם יכול, כאילו, תשמע, אתה לא רוצה להקים אותו, אתה לא רוצה, אנו, להגן את הקוברנטיס שלך, או להתעסק בדברים האלו, אז תחוץ בכפתור, תקבל דאטאבייס בענן שלנו, ואנחנו מנהלים את זה. אנחנו מעדכנים אותו תמיד ככה, אתה לא צריך לדאוג.
ואתה יכול להגיד מה היחס פחות או יותר בין השימוש ב-Community Edition לבין השימוש ב-Enterprise?
בטח. אז א', ה-Community Edition זה הבסיס לכל, נכון? ה-Redis Core הזה הוא הבסיס בשביל Redis Enterprise. Redis Enterprise יושב מעל Community Edition, מוסיף את הפרוקסי שדיברנו עליו, מוסיף את השירות, מוסיף את הספורט שיכולים לקנות, אפשרות בשבילך לקנות כאילו בענן, אני בטוח שיש עוד דברים שאני לא מכיר, רק מפני שהעיניים שלי, הפוקוס זה על האופן סורס יותר. אבל לדוגמה, קיבלתי בג אתמול, מאיזה לקוח, משהו עם TLS, שזה לא פריצה, פשוט like, איך אני עושה ולידציה של איזה סרטיפיקט, ותשמע, הוא יהיה ראשון בתור בו להגיד, מפני שהוא משלם.
טוב, זה גם חשוב.
סייבר.
חיים, איך הגעת מסייבר לעבודה על דאטאבייס?
וואו, איזה שאלה טובה. אז מה שאתה צריך לשאול זה איך הגעת לסייבר.
אז אני אשאל, איך הגעת לסייבר?
זה שאלה אמיתית, תשמע, הייתי בסייבר, אבל זה לא שהתכוונתי ללכת לסייבר עם הקריירה שלי. אז בקנדה הייתי כאילו בהיסטוריה של כמה סטארט-אפים, נגיד peer-to-peer לפני שהיה נאפסטר, ווירלס לפני 802.11, דברים כאלו. ואז אחרי קצת זמן בעולם האי-בוקס, מכירים קינדלס וקובוס, דברים כאלו, אז עבדתי בקובוס, שזה היה חברה קנדית כזה, קוראים לו רק אותן היום. אז אחרי זה אמרתי, סבבה, אני צריך לנשום קצת אחרי, כאילו, סטארט-אפ אחרי סטארט-אפ אחרי סטארט-אפ, וזה קצת קונסולטינג, נשום. אז עבדתי לאיזה בורסה, כאילו, ברמה של דאב-אופס, נכון? אתם לא יודעים מה זה דאב-אופס ב-2011, בוא להביא לכם את האפשרות לכתוב קוד שיגרום שינויים בנטוורק. אנחנו ממש מדברים לפני קוברנטיס וכל AWS, רק מה, 5 שנה כאילו ב-2011, והיה להם פריצה. וכשהיה להם את הפריצה הזאת, היה להם את האפשרות לתקן דברים, אבל אנחנו מתחילים לדבר כאילו על מאות של מחשבים, בחברה שלא יודעת איך לעבוד בצורך כזה, נכון? אז אם אתה זוכר כאילו את הקטע של 2010 על 2014 כזה, אנשים קוראים לזה box walking, נכון? נכון? הם הלכו מחשב למחשב למחשב לעשות את השינויים. לי, היה לי את ההזדמנות לעבוד עם בן אדם מאיזה חברה סייברי, Rapid 7, אם מכירים?
בוודאי.
כי הוא היה שם בשביל הפריצה הזאת. פשוט עבדנו ביחד ובנינו יחס ממש טוב, היינו חברים קרובים, ואגיד כאילו אחרי זה, אולי שנתיים אחרי זה, אמרנו בוא להקים חברה סייבר ודאב-אופס ביחד, לתת שירות כאילו לסמל ביזנס בקנדה, כשמדברים על מי שלא בנקים, תכלס, נכון? חברות עם עד 1,000 עד 2,000 אנשים. וזה איך שאני הגעתי לסייבר, אני לא בא מעולם של סייבר. אני בא מעולם של הלינוקס קרנל, וכאילו דברים ממש עמוקים בלינוקס, ושרת, ונטוורק, ומערכות הפעלה, והביאו אותי לעניין מפני שזה המדע שלי. שאני לא מכיר דברים בסייבר, או לא הכרתי דברים בסייבר בקטע הזאת, אבל תמיד הייתי בן אדם פרנואי כזה.
כמו כולנו.
כמו כולנו.
יש לך סיפורי סייבר מעניינים לספר לנו מההיסטוריה שלך?
וואו, אם אני יכול למחוק את שמות החברה?
בלי השמות, סבבה. אחרי זה אנחנו נוסיף אותם בבינה מלאכותית.
נועה קיריל.
מחברת איקס.
חברת יוניקורן, אגב.
האמת, יש לי 2, אז זה יכול להיות מעניין. אז אני כבן אדם, אני ממש, כאילו, עובד עם הילדים שלי, אני רוצה שהם יהיו חלק מהעתיד שאנחנו רוצים לראות. מה זאת אומרת? תשמע, יש לנו המון תושבים במדינה שלנו ש... הם לא חלק מהכל שקורה כאן, יכולים לדבר על חרדים, על ערבים, על כאילו פה ושם, נכון? אז בקנדה, לפני שעשיתי עלייה, אחרי החברה שלי, אני עבדתי כ-CTO בבנק המוסלמי הראשונה בצפון אמריקה.
אוהו.
נכון, היה מעניין. למדתי על משכנתה ומורבה ומושרקה, ואגיד לך את...
תשמע.
נכון, הקטע הכי מעניין היה כאילו בזמן של דור, שהם מתפללים בצהריים, אני יכלתי להתפלל מנחה איתם, וזה היה like, זה חלום השלום, אחי. אם שום דבר הגיע מזה, תשמע, זה היה הזדמנות לעבוד ביחד.
בנקים יביאו את השלום. שמעתם את זה פה לראשון.
אמר אף אחד אף פעם.
אני מזכיר לך את תחילת שיחתנו, נועם, זה לא משנה פוליטיקה, זה לא משנה דעות, בסופו של דבר זה כסף.
נכון, זה כסף ואהבה שיקבלו. אז שם מה שהיה להם זה לא היה פריצה, אבל זה היה עניין של קיבלו המון המון בקשות של פישינג, דרך וואטסאפ, דרך טלגרם, דרך מייל, וכל הקטע שמה הייתה, אם אתה מקים בנק ואתה מנסה לעבוד כאילו לקבל את ה-ISO 27001, ISO 27001, אתה עובד לקבל את הסוק שלך, אתה צריך לעשות עבודה ספציפית להראות שתשמע, אתה יודע איך להתכונן לדברים כאילו.
אלא אם כן זה בארץ, ואז אתה פשוט עושה yes על כל השאלות ומקבל את זה.
סבבה, אז כן, זה גם קרה בקטע. אבל אז מה שקרה שם, היה פריצה, לא פריצה אמיתית, נכון? היה פריצה שמישהו שלח איזה וואטסאפ למנכ״ל, ומה שקרה עם המנכ״ל, תשמע, הוא לחץ על זה, כי זה הסתכל כאילו שהוא קיבל...
פישינג?
פישינג קלאסי.
וזה היה פישינג, ספיר פישינג, זאת אומרת, חיפשו אותו.
ספיר פישינג שחיפשו אותו.
דיוג חנית בעברית.
סבבה, דיוג חנית.
דיוג או פישינג, פישינג TH אגב, לא F, זה כאשר דגים בן אדם, זאת אומרת, שמים איזשהו פיתיון וגורמים לו ללחוץ על זה ולתת איזשהם פרטים מזהים, סיסמה וכאלה. למשל...
לקוח יקר, שלום. מגיעה חבילה, יש לך בעיה עם פרטי התשלום שלך, אנא שלם... 799 שח, כדי להימנע מהחזרות, דואר ישראל.
ואז אני אכנס, מכניס פרטי אשראי, ומישהו הולך וקונה לעצמו...
פיסקים של נועה קיריל.
כן.
הם לא אכלו את הקצת הדגים.
וספיר פישינג דיוק חנית, זה אותו דבר, רק מאוד מדויק. זאת אומרת, אני לא שולח למיליון אנשים את ה-SMS הזה בתקווה שכמה אלפים הם ייכנסו, אלא אני מוצא בן אדם מסוים שיש לי מטרה מסוימת ולהגיע אליו, ואם זה מנכ״ל הבנק, המטרה היא בעצם להשתלט לו על החשבון ואולי לבצע דרכו פעולות, להגיד לאנשים לעשות דברים.
אתה סמנכ״ל שלי, אנא העבר מיליון דולר לחשבון הבנק ב-EA
Cayman. בדיוק מה שקורה תמיד, בוא להגיד, נכון? ואז כל חברה שלך אימייל, כאילו בתוך החברה, חברה, אין סיכוי שאני אבקש לשלח כסף לאימא קיימנים.
בדיוק הייתי בדיון כזה בסייבריק, ודיברנו על הסכנות של הפישינג, ומישהו שם אמר, אנחנו חברת סייבר, ואנחנו עושים לעובדים שלנו הדרכות פישינג והדגמות כאלה, אז אנחנו שולחים להם הודעה, ומי שלוחץ על זה ונופל בפישינג, אז שמים לו דג צעצוע באקווריום על השולחן, ואחרי זמן מאוד קצר נגמרו לנו הדגים, אז היינו צריכים למצוא שיטה אחרת. זאת אומרת, זה משהו שמאוד קל ליפול בו אם הוא נעשה טוב, ולפעמים הוא נעשה ממש טוב, בינה מלאכותית, אגב, צ'אט GPT, משפר את זה מאוד, מכיוון שהכתיבה של זה נהיית הרבה יותר מקצועית, זאת אומרת, כבר לא האקרים שיש להם שגיאות כתיב, אלא ממש טקסט שנראה מהוקצה ומקצועי, כולנו, אני רוצה להגיד ככה בהכללה, כולנו נפלנו בזה.
נכון.
אחת האוניברסיטאות בישראל שלחה מייל פישינג לכל הסגל שלה, כולל פרופסורים לסייבר סייבר, ואנשים עם שם בתעשייה שמדברים בכנסים על סייבר סייבר, והמייל הזה היה מייל של...
סליחה, שלחתי את המייל בטעות, אני מבקש לעשות לו ריקול.
והמייל המקורי הכיל לינק למשכורות סגל לשנה שחלפה.
אוי, איזה יפה זה.
עכשיו, לחצת על הלינק, הופיע שם הלוגין של היוזרניים והפסוורד של האוניברסיטה, ו... עשרות אחוזים, הרבה מאוד עשרות אחוזים, אם אני זוכר נכון, זה היה משהו כמו 80% מהאנשים שפתחו את האימייל הזה, לחצו והכניסו סיסמה.
יא, זה קורה
לכל אחד. כי הם רצו לראות משכורות, זה יפה, זה פשוט פרצה מאוד מאוד יפה.
כן, זה לא נעים, אבל זה מראה שגם אנשים שהם כביכול הטובים בתחומם, יכולים ליפול.
אני לגמרי, לגמרי הייתי לוחץ על זה. אני כאילו, אני לא חושב שהייתי יכול להתאפק ולא ללחוץ על זה. מה זאת אומרת? זה כאילו, איך אפשר? הרי ברגע שאתה מקבל הודעת ריקול של אימייל, הודעת איחזור של אימייל, ישר אתה בודק מה שלחו.
כאילו, משהו קורה אומר... כאילו פסיכולוגיה, אתה אומר, רגע, כן, אני רגע, לא רוצה שאני אדע מה זה, אני צריך כן. להסתכל.
ואגב, אני רוצה להודיע למייקרוסופט, באמת, הפיצ'ר הזה לא, הוא לא שימושי, הוא לא עובד, הוא לא באמת, כאילו, עזבו, תוותרו. זה רק עושה נזק.
אז מה שקרה אצלנו, זה היה ספיר פישינג, אבל אני לא בטוח שהם רצו את המנכ״ל, אני רוצה להגיד ש, אבל אני לא יכול להיות 100% בטוח, במקום שתשמע, שלחו מייל למוחמד את שם החברה, ולאוסמה את שם החברה, כי זה ממש מוחמד ועשה. ומה קרה? קיבלו, לחצו, הם, בסוף תשמע, זה היה בסדר, הם לא שילמו את הטופס, אבל היו כזה קרובים בו להגיד. וזה קלאסי, כמו שאתה אומר, זה קורה תמיד.
באיזה שלב זה הגיע אליך?
אז זה הגיע אליי מפני שזה, כאילו, היה סטארט-אפ קלאסי, עבדנו כאילו מתחת בית באמצע המרכז של טורונטו, ושמעתי שזה כאילו קורה ברקע, בקטע שהיה לי שיחה עם הסמנכ״ל, על איך שאנחנו נבנה את התוכנית סקיוריטי הספציפי שצריכים, כדי שיכולים לקבל איזה כסף לשלוח משכנתות וזה. וזה הגיע אליי מפני ש... פשוט שמעתי את זה בתוך החדר. זה אחד מהמקומות שאני יכול להגיד, וואו, הייתי שם, ואם לא הייתי שם, אני לא יודע מה שהיה קורה. כמו שאתה אמרת על פישינג, זה כבר לא טכני, זה קצת חברתי וזה, וזה יסתכל כ-100% נכון. נגיד ששם הבנק זה XYZ, לדוגמה, אז שם הדומיין היה XYZ21.com.
לא .XYZ?
לא .XYZ, לא...
סייבר, סייבר.
ספר לנו את סיפור הסייבר השני.
שהייתי בבורסה שם.
בקנדה.
בקנדה. והבורסה היה אמריקאי. אז מה שקרה, הם קנו איזו חברה, כמו שעושים, נכון, והחברה עשה משהו כאילו בסושל, לא מעניין מה, ולמדו שהיה פריצה כזאת, שמישהו שלח איזה פיילוד דרך HTTP, כדי להיכנס בתוך הנטוורק. ואז, you know, התחילו איזה בינארי, כאילו, command and control, קלאסי, כזה. ולמדנו שתשמע, אתה אומר, בסדר, היה פריצה, אתה עושה את ה-Command and Control הזה, אז יושב על כמה מחשבים, אחד, שתיים, לא, בסוף.
ה-Command and Control זה שרת מרוחק שמנהל בעצם את הפריצה, שאם צריך להוריד איזה backdoor, איזה משהו, או לשלוח מידע שנגנב במחשב, זה הולך לאותו שרת, ואחת הדרכים לחסום מתקפה כזאת, היא פשוט למנוע מהרשת שלך להתחבר לכתובת של שרת ה-CNC.
נכון, זה עניין אחד כאילו להיות בתוך הנטוורק, אבל זה עניין שני כאילו לשלוח פה ושם, נכון? שלא יראו. אז מה קרה עם זה? כאילו, התחילו עם הפריצה הראשונה, ואז גילו שרגע, אני יכול להתקשר להמון מחשבים. מדברים על כאילו מאות, אולי יותר מ-1,000 מחשבים. אז הטאק היה בסוף מה שקוראים לזה living off the land, נכון? הם כאילו היו במחשב, ניקו את המחשב, כי בהתחלה הצוות חשבו שזה רק מחשב בודד פה ושם, נכון? אז מחקו, חזרו, ואז פתאום כאילו, תשמע, אחרי עוד יום זה חזר, נכון? אחרי כל התיקונים שעשו באיזה וואף, או שחשבו שעשו בנטוורק, וגילו שפתאום, תשמע, המתקיף נמצא בתוך הנטוורק, וכל פעם מה שקורה פשוט מדליקים עוד מחשב בענן פרטי, וגם נמצאים על המחשב החדש. אז למה זה חשוב? זה חשוב מפני שאם אתה בורסה, יש לך את המדע לפני ה-earnings. נכון? נגיד שאיזה חברה רוצה להגיד, תשמע, אנחנו הרווחנו X פלוס 5% ממה שחשבנו. אז מנחשים שהאנשים שעשו את הפריצה הזאת, רצו ממש לעשות טריידינג, לקנות ולמכור מניות, כי ידעו מה שה-earnings יהיה, מה שיגידו כאילו לשוק לפני שזה קרה. הבורסה הביאה איזה חברה שכולנו מכירים, לנקות את העולם ולהגיד, תשמע, זה נמצא פה ושם. והחברה הזאת יאמרו, תשמע, אנחנו חושבים שזה רק כאילו על ה-40 המחשבים האלו שיושבים בתור הנטוורק. וזה היה הקטע שיכלתי ללמוד קצת על סייבר, אז אמרתי, איך אתם יודעים את זה? כי מה, אני לא מכיר כלום. וזה היה, 2011 כזה, אז אמרו, הנה השעה, סוג של הש, של הבינארי שגורם את הנזק. אז אמרתי, אוקיי, זה מעניין, וזה יושב על Red Hat Linux, אז על כל Red Hat יש לך Package Database, יש לך כאילו חבילה אחת עם כל השעים שאמורים להיות על המחשב, אם קיבלת את הבינארים מ-Red Hat בעצמם.
שעז, לוקחים את התוכנה, עושים עליה איזשהו חישוב מתמטי, ומוציאים מחרוזת יחסית קצרה, והמחרוזת הזאת היא בעצם החתימה, שאומרת, הקובץ שהורדת הוא הקובץ הנכון, ולא קובץ מזויף נגוע. אם יש איזשהו שינוי בקובץ ומבצעים את אותו חישוב, אז מקבלים שעה שונה, ולכן אנחנו יודעים שזה לא הדבר הנכון. זה משמש למשל, אתה יודע, מייקרוסופט נגיד יגידו לך, תוריד רק מהאתר של מייקרוסופט את התוכנה שלנו. אבל קוד פתוח, יש כל מיני אתרים, יש כל מיני הוסטים, אני יכול לארח קוד פתוח בשרת שלי, כדי לאפשר לאנשים בישראל להוריד את זה יותר מהר. אז אם אני נותן גרסה, ואתה מוריד אותה מהשרת שלי, אתה בודק שהקוד הוא קוד זהה, לקוד שהם מפרסמים, ואז אתה יודע שנתתי לך גרסה אמיתית ולא גרסה שעשיתי עליה כל מיני קומבינות, במיוחד שהקוד פתוח ואני יכול לשנות אותו.
נכון, אבל אפילו אם אתה אומר, כאילו, בוא לקחת את הדוגמה שלך של מיקרוסופט, תשמע, חברות גדולות שזה לא רק פתוח, הם שולחים סקריפטים עם המערכות הפעלה שלהם לפעמים. אז אפילו הסקריפט שמגיע מקורי ממיקרוסופט, מ-X חברה, גם יכולים לעשות את השינויים שם. אז ההש ממש השתנה, כמו שאמרת. אז אמרתי, סבבה, יש לכם דאטאבייס של השים. אוקיי, אני יודע איך שזה עובד, אבל לא ידעתי שיש משהו כזה ממש קיים. אז אבנה משהו שיסתכל על כל כאילו, קפצים שיושבים על הדיסק, ומסתכלים א', האם ההש הזה נמצא בתוך הדאטאבייס על כל מחשב, כי הכי קל למצוא שתשמע, זה יושב בכמה מקומות, אפילו שלא ידענו.
זאת אומרת, ההש של הגרסה הנגועה.
ההש של הבינארי הנגועה שהם הביאו. ואז אמרתי, רגע, אם אותו הדאטאבייס, ברור שאני יכול לברר שכל הקבצים שיושבים בתוך הדאטאבייס, יש את ההש שהם אמורים כאילו להיות ההש שלהם. אז בניתי כזה משהו פיצית, ממש מהר בפייפון, ואמרתי, אריץ אותו על כל הנטוורק, נראה מה שיקרה. ואז עזבנו מה-40 לכאילו, חבר'ה זה החברה כבר. ואז עבר מקרה חיים, זה היה מעולה, כי מצאנו את הפריצה, אמרנו, אוקיי, איך נתקן אותו? בניתי משהו עם עוד שפה, קוראים לו Ansible, זה משהו שיכולים לכתוב סקריפטים מהירים, DevOpsים כזה, כאילו להוריד בכל המקומות. אבל הקטע הייתה, אתה רוצה להרוג מה שיושב במקפיא על כל המחשבים, כדי שאחד לא יחזור לדבק את השני. אז כתבתי מה שחשבתי הפתרון לטוב לרע, ואז חזרתי הביתה, אז היה שישי, הייתי בקנדה, שבת מגיע כאילו, ואמרתי להם, תשמע, אני אגיע במוצש, אם אנחנו ממשיכים את זה. אז כאילו, קבלתי קשר בין איזה חבר שווה בחברה, ואמר, כן, מוצא שאתה מגיע. אז קפצתי להמונית, המשכתי לתקן את הסקריפט, כי זה לא היה 100%, בוא להגיד את האמת. וזה היה, זה היה קצת חריג, נכון? אתה חושב, זה בורסה, וזה באמת היה ה-first rodeo שלי. אז במונית, כשאני מגיע לבורסה, אני עדיין עובד על התיקון הזה, שזה לא התפקיד שלי, אבל זה היה מעניין כדי ללמוד. ואז כאילו סגרנו את הדלת אחריהם.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. מגישים, נועם רותם ועידו קינן.
תודה רבה וסייבר סייבר לך, חיים קירשן.
תודה רבה להזמנה סייבר סייבר שלכם.
ותודה, וסייבר סייבר לנועם רש, אשר לצידי, מרחוק.
מרחוק, סייבר סייבר חיים, סייבר סייבר עידוק.
וסייבר סייבר לכל המאזינים והמאזינים, ומי שלא מאזין, אז תמסירו להם דש, ותגידו להם להאזין.
האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים, podlist.net/cybersider. הערות התוכנית, חדשות וכתבות, cybersider.co.il. צרו קשר 055-277-6766. אס-אמסים בהודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ, בטלגרם או באימייל cyber@cybersider.co.il.
אתם מוזמנים להמליץ עלינו ולדרג אותנו ולשתף אותנו וכל מיני דברים, וכל אמצעי התקשורת שלנו נמצאים בסייבר סייבר co.il, כולל הארכיון של הפרקים ופוסטים שלא קשורים לפרקים וכל מיני דברים מעניינים.
סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן ברזיק, רן לוקר ונועם רותם, פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן, בחדר 404. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנצר. מוזיקת פרסומות, פריק. רישיון, CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. קריינות, גיא גרמן, יואב אמזלק. וקרי, ויציג סאי. זאת אני.
עד הפעם הבאה.
Man, I think we melted the internet there.
Yeah, that was insane. Sorry.